מה שאנחנו רואים זה שהליכוד היום הוא יותר קרוב למפלגות הימין הקיצוני באירופה מאשר למפלגות הימין מרכז. הוא יותר קרוב למפלגות הקיצוניות שמאתגרות את השלטון מאשר למפלגות המסורתיות של הימין, הימין המתון, כמו למשל, נגיד בגרמניה, הנוצרים הדמוקרטיים או השמרנים באנגליה. אז מבחינה הזאת, הליכוד היום הוא מאוד קרוב ברמת הפופוליזם שלו ממש למפלגות הימין הקיצוני.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור נועם גדרון מהמחלקה למדע המדינה והתוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית. שלום ענת.
שלום גיא.
איך היה החג? הצלחת להתנתק סוף סוף מהאירועים הפוליטיים, מההפיכה המשטרית של נתניהו ולבלות, או שאת עדיין בחרדה מההפיכה המתקרבת?
לא, אז הצלחתי לבלות. אני רוצה לספר לך שנסענו כמה חברים, הילדים לרמת הגולן, והחלטנו בדרך לעבור דרך בית אלמין כינרת, גם כי הוא בדרך וגם כי חשבנו שזאת הזדמנות טובה, ככה ליצוד במשולי ההיסטוריה ולהראות לילדים שלנו את אחד המקומות שבהם הכל התחיל. כמובן שיש עוד מקומות. עוד אנחנו מסיירים בבית העלמין ועוברים בין המצבות של רחל המשוררת ונעמי שמר וכצנלסון וסירקין ובורחוב.
זה כולם מישראל הראשונה, לא ענת?
כולם מישראל הראשונה. בגלל זה אמרתי שיש עוד מקומות, גיא. יש גם מקומות בישראל אחרת שהיו בהם דברים, אבל באמת זה היה בדרך שלנו, ונסענו לשם, וחשבנו שככה דווקא בימים האלה, שהדמוקרטיה הישראלית מאוימת, זה נכון לעשות את זה. ואני שמתי לב, וזה לא רק אני, שמנו לב שככה לא גורפים את העלים בבית העלמין הזה, והצמחייה נותרה פראית, ולא ניקשו את העשבים. ובזמן שאני חשבתי שזה נראה נורא ואפילו נצבט ליבי, היה מי שחשב שזה מאוד מאוד יפה. וזה עורר אצלי הרבה מאוד תהיות, דרך אגב הסתבר בדיעבד, שזאת החלטה מתוך תפיסת עולם של המושבה כינרת והקיבוץ כינרת, להשאיר את בית העלמין הכי קרוב לטבע. ואחד הדברים היפים שככה חשבתי על זה אחרי זה, שזה קצת משנה את הפרספקטיבה, כשאתה מבין שזה לא כי אין כסף, אלא זה מתוך החלטה, וגם ככה את המחשבה הזאת שמי שגדלה בעיר, בעיקר רואה סביבה צמחייה שהיא מהונדסת ומיובאת, ופחות צמחייה מקומית, גם אני וגם הילד שלי.
ענת, זה הכל מתחיל מזה שנדמה לי שזה היה לפני 4 או 5 שנים, שאלו לך את השכר דירה או משהו כזה, ואני אמרתי לך שאת חייבת לצאת מהעיר ולבוא אלינו לכפר, ואת בהתחלה אמרת כן, רעיון, ואת התחלת להסתובב בכל מיני מקומות, וראית שגם בכפר כבר המחירים יקרים והפקקים, והחלטת להמשיך לגור בעיר. אני עדיין חושב שהכפר עדיף על פני תל אביב, למרות שרוב שחיי ביליתי בתל אביב. אבל אם הזכרת את כינרת, אז באמת התלבטתי במה נפתח השבוע את הפודקאסט. אפשרות אחת הייתה לפתוח באירועים הדרמטיים סביב פוקס ניוז בארצות הברית, והמשמעות של זה לגבי ערוץ 14 הישראלי.
אולי עוד נדבר עליהם בהמשך.
אולי נדבר עליהם עם המרואיין שלנו, אבל אני החלטתי שצריך בכל זאת, עדיף לפתוח עם משהו שקרה בשבועיים האחרונים באזור שבו הסתובבת, בעמק ישראל. נפרדנו משניים מגדולי היוצרים שלנו, מאיר שלב שבוע שעבר ומיונתן גפן השבוע. שניהם נפטרו בגיל יחסית צעיר, 76, די מדהים שהם נפטרו ממש בפרש של כמה ימים. למיטב ידיעתי, אני לא בטוח בזה, הם לא היו כל כך חברים, אבל מה שבטוח זה ששניהם שעברו את התרבות, הרעיונות וחלק גדול מהסיפורים שלהם מאותה קרקע בדיוק של נהלל ושל עמק ישראל. דן ברומר, העורך האגדי שלנו, שאל בתחילה השבוע שבאנו להקליט את הפודקאסט האם נסיים את פודקאסט עם שיר של יונתן גפן. אני מנחש שדן בחר אותו בגלל שדן בטח כמו המון המון ישראלים היה תקופה שבו היה מקריא לילדים שלו את אחד הסיפורים האלה. אז אמרתי טוב, אני אקריא את השיר של יונתן גפן שאני הכי אוהב, ואולי אחר כך נסביר למה. אז שיר די קצר, לשיר קוראים סבא של נעמה. כל יום, בחמש וחצי אחר הצהריים, סבא של נעמה נוסע באופניים. בלי ידיים, נוסע לאט, כמו במרכבה, הוא מפריע לטרקטורים שנוסעים למחלבה. עוצר על יד אודי או על יד בית העם, ומדבר הרבה על הארץ ומעט על העולם. וכששואלים אותו מדוע אין לו אוטו או טרקטור כמו לכולם, הוא מביט ואומר ישר אל תוך העיניים, לאן שאני צריך להגיע, אפשר גם על אופניים.
ומי זאת נעמה, גיא?
כן, גילוי נאות. נעמה זה אשת חיקי הנצחית, והנכדה של סבא של נעמה, כמובן מנהלל.
שהיא בעצמה בת נהלל.
נכון מאוד. אז מכאן הקשר החזק לעמק ישראל ולנהלל בכלל.
אבל גיא, מהעבר הפסטורלי בנהלל, אנחנו צריכים לחזור לעתיד הפחות פסטורלי בישראל. ולדבר על ממשלת ימין על מלא 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 שיש לנו פה.
אכן, ואנחנו נעשה את זה באותה נחישות והתלהבות שבה אנחנו מקריאים שירים של יונתן גפן. מיד יהיה איתנו כאן באולפן האורח שלנו, שמומחה לבין השאר, לא רק למדע המדינה ולפוליטיקה, אלא גם לנושא שמעסיק את כולנו יותר מכל בשנים האחרונות ובחודשיים האחרונים, וזה כיתוב פוליטי וחברתי. אז מיד מתחילים.
שלום נועם.
שלום.
אז אני רוצה לחזור איתך לשני בנובמבר 2022. כשמתפרסמות הוצאות הבחירות ומסתבר שממשלת הימין עם 64 מנדטים, ואז מתחילות הפרשנויות ועולות שתיים ככה מאוד מרכזיות, ואחת מהן היא שבעצם מפלגת או מפלגות השמאל העניקו את השלטון לממשלת הימין בזה שמיכאלי לא הסכימה לשתף פעולה עם מרץ ויאיר לפיד לא ניהל את זה כמו שצריך. והתיאוריה השנייה הייתה שנתניהו גאון, כי כמה חודשים קודם הוא זימן אליו הביתה את בן גביר ואת סמוטריץ' ובעצם דחק בהם לשתף פעולה, ושיתוף הפעולה הזה היה מאוד מאוד טוב והניב למפלגה המשותפת 14 מנדטים. ובעצם מה שאתה אומר זה שלפי המחקרים שאתה ערכת, למעשה שתי התיאוריות האלה לא מדויקות.
אז מבלי לשחרר מאחריות את המנהיגים והמנהיגות בשמאל, אני חושב שאת מצביעה על רגע נורא קריטי ודרמטי, וכזה שהוא מאוד ישראלי, אבל רלוונטי גם להבנת הפוליטיקה המערבית באופן רחב יותר. ואם נתניהו גאון פוליטי או לא, אחרים החליטו, אבל אני חושב שהרגע הזה והבחירה הזאת היא מאוד חשובה ומשמעותית, וכשאנחנו מדברים עליה, אנחנו גם שמים במרכז של מערכת הבחירות ושל הממשלה הנוכחית את השחקן המרכזי בימין, את הליכוד. וזה כשלעצמו כבר אני חושב נקודת התחלה נכונה לדיון. כי אחרי הבחירות היו אצלנו הרבה מאוד דיונים על התחזקות הימין הקיצוני ועל התפקיד של בן גביר, וגם בעיתונות הבינלאומית המון תשומת לב הלכה לסוגיה הזאת. ואני חושב שבצדק, ואנחנו רוצים להבין יותר טוב את הימין הקיצוני, ואנחנו רוצים להבין טוב את האתגרים שהוא מציב בפני הדמוקרטיה. אבל השחקן המרכזי פה, בדיוק כמו שהצגת את זה, אלו מפלגות הימין המסורתי, מפלגות השלטון של גוש הימין, ועם כמה שנתניהו ובן גביר הם ייחודיים לישראל, הבחירה הזאת של הליכוד, של נתניהו, אם ועד כמה ללכת עם הקיצוניים מימין, היא בחירה שלמעשה ניצבת בפני הרבה מנהיגים של מפלגות ימין.
נכון, אבל הטענה שלך, זה לא רק שהוא אולי זה לא היה צעד גאוני, אלא שזה צעד שבסופו של דבר יפגע בו. זאת אומרת שככל שהוא מתחבר למפלגות הימין הקיצוניות, וככל שהוא מחזק אותם, זה בהכרח יבוא בסופו של דבר על חשבונה של מפלגת הימין המרכזית והגדולה.
כן, אז בהכרח קשה לנו לומר, לחזות בדיוק, אנחנו כן יכולים להגיד מה הניסיון הפוליטי של השנים האחרונות מלמד אותנו. ושוב, עם כמה שבן גביר ונתניהו ייחודיים לנוף הישראלי, בלא מעט מדינות אירופאיות, איפה שאנחנו רואים מערכות מרובות מפלגות, הייתה התחזקות של הימין הקיצוני, ואז הימין המתון, המסורתי, היה צריך להחליט עד כמה הוא משתף איתם פעולה. ולפחות מהניסיון האירופי של ה-20-30 האחרונות, מה שאנחנו רואים זה שכשהימין מרכז מתקרב לימין הקיצוני, בסופו של דבר זה לא משרת אותו. גם אם זה נותן לו איזושהי קואליציה נקודתית ורוב בפרלמנט לתקופה מסוימת, בסופו של דבר המהלך הזה של החיבוק של הימין מרכז לימין הקיצוני, שכרו בהפסדו מבחינה אלקטורלית.
למה? כי הוא הופך להיות איזה חיקוי דהוי שלהם?
כי הוא בעצם שם במרכז את הנושאים שמשרתים את הימין הקיצוני, ומי שרוצה להצביע בעיקר לפי הנושאים האלה, הולך למקור ולא לחיקוי, הולך למפלגות הימין הקיצוני. וגם צריך לזכור שלמפלגות הימין המתון, המסורתי, יש גם לא מעט מצביעים שהם יחסית קרובים למרכז. והם יכולים לראות את ההתקרבות הזאת ולברוח למפלגות אחרות שהם מרגישים איתם יותר בנוח.
אז נועה, מה שאתה מתאר שהתרחש בחול, מתרחש אחד לאחד בישראל בארבעת החודשים האחרונים, וזה שאנחנו רואים בעצם שהליכוד תוך ארבעה חודשים, זה תהליך שהתחיל קודם, אבל הוא מאוד הואץ בארבעת החודשים האחרונים, שבעצם קשה להפדיל כבר בין הטקסטים שאתה שומע מדודי אמסלם ומירי רגב, או מכל שאר הכוכבים שם, בליכוד לבין הטקסטים של איתמר בן גביר או סמוטריץ', כלומר אתה בהדרגה התשתשו ההבדלים בין הליכוד לבין מי שנחשבו עד לא מכבר למפלגות קיצוניות. היינו יכולים להגיד שיש בזה משהו אופטימי בתחזית שלך, שזה יחליש את הליכוד בסופו של דבר, זה שהם הופכים את עצמם למפלגה ימנית קיצונית, אבל במקביל מה שאנחנו רואים, שהמפלגה שמתחזקת זה שילוב בין בני גנץ לבין גדעון סער, שזה בעצם מפלגה שגם היא ימנית. כך שהירידה של כל הזמן שאנחנו רואים בסקרים בחודש האחרון של מה שקוראים של הקואליציה, שהיא באמת קרסה משמעותית ואיבדה, אני לא יודע מה, בין 15 ל-20 מנדטים, כל המנדטים האלה זלגו, למפלגה שגם היא בסופו של דבר מפלגה ימנית. ותתקן אותי אם אני טועה, מה שרואים בישראל ולא רואים בכל המדינות האלה שאתה חוקר, הוא שישראל היא המדינה היחידה בה השמאל נמחק לחלוטין. כלומר, בעצם כל המפלגות הגדולות שנשארו כאן הם או ימין קיצוני, או ימין, ויש עתיד זה מין ימין מרכז כזאת, והשמאל זה היה מפלגת העבודה ומרץ, כאשר המפלגות הערביות כמובן אי שם באמצע, והמפלגת העבודה בסקרים האחרונים מתחת לאחוז החסימה, בעצם איבדה את כל הכוח שלה לבני גנץ, ולא נשארנו בכלל עם שמאל, וזו תופעה שלא רואים בעולם. אנחנו רואים אפילו במדינות שאתה אומר יותר קפיטליסטיות והיסטורית יותר ימניות מישראל, כמו ארצות הברית, יש עדיין שמאל. ולא רק שיש שמאל, אלא בתוך המפלגה הדמוקרטית, השמאל הפרוגרסיבי מתחזק. אז צריך להיות אופטימי או פסימי לפי הניתוח הזה.
זה תלוי בנקודת המוצא שלך. אני אגיד, אני גם לא רוצה שהניתוח שלי יישמע יותר מדי אופטימי. אני חושב שגם אם אנחנו יכולים להגיד שבממוצע, כשמפלגות ימין מרכז מתקרבות לימין הקיצוני, בסופו של דבר הן משלמות על זה מחיר אלקטורלי, זה לא אומר שגם בטווח הקצר לא יכול להיגרם מכך נזק, או לפחות פעולות שהן מאיימות כלפי קבוצות שונות בחברה. לא הייתי רוצה להישמע רק אופטימי. אני כן אגיד, אני חושב שאנחנו לא המקום היחידי, אם אני מקבל את הניתוח שלך, שאנחנו רואים איזושהי התבססות של המערכת הפוליטית, לאו דווקא בין ימין לשמאל, אלא בין קיצונים פופוליסטיים לאיזשהו מרכז ליברלי. אולי צרפת זה דוגמה שעולה ככה על הראש, אם אנחנו מסתכלים על מערכת הבחירות בין מקרון ולפן. אז אני חושב שיש איזשהו ציר כזה היום שמצטרף לימין, שמאל, הכלכלי, והוא באמת היותר עמדה ליברלית אל מול פופוליזם קיצוני. אז אני חושב שאולי יש לזה מקבילות במקומות מסוימים. אני כן רוצה להציע לחשוב שנייה רגע לפני שאנחנו קופצים לאמירה שרגע, הליכוד זה ימין וגם המחנה הממלכתי זה גוונים של ימין וזה הכל גוונים של אותו דבר. ופה אני רוצה להצביע על זה שאם דיברנו על זה שיש מפלגות ימין מרכז שהחליטו לשתף פעולה עם פופוליסטים, אני לגמרי מקבל את מה שאמרת מקודם, וזה שהימין אצלנו בארץ, מפלגת הליכוד, לא רק משתפת פעולה עם פופוליסטים, אלא היא נהיית פופוליסטית בעצמה. אבל מה שאנחנו רואים היום, אם אנחנו מסתכלים על נתונים השוואתיים, למשל על סקרי מומחים שמדרגים מפלגות על כל מיני צירים, על הציר הכלכלי, על הציר עמדות לגבי הגירה, עמדות לגבי משבר האקלים, אם אנחנו מסתכלים למשל איך מומחים מדרגים בהקשר של מתקפות על אליטות, מתקפות כנגד ה-establishment, שזה איזשהו פרוקסי כזה לפופוליזם, מה שאנחנו רואים זה שהליכוד היום הוא יותר קרוב למפלגות הימין הקיצוני באירופה מאשר למפלגות הימין מרכז. הוא יותר קרוב למפלגות הקיצוניות שמאתגרות את השלטון, מאשר למפלגות המסורתיות של הימין, הימין המתון, כמו למשל, נגיד בגרמניה, הנוצרים הדמוקרטיים או השמרנים באנגליה. אז מבחינה הזאת, הליכוד היום הוא מאוד קרוב ברמת הפופוליזם שלו, ממש למפלגות הימין הקיצוני.
תגיד נועם, הגישה, כל הטירוף הפופוליסטי הזה שאחז בכל העולם, ובעיקר בישראל, והוא עץ מאוד בשבועות האחרונים, יכול להיות שהוא גם קשור לסוג האקוסיסטם של תקשורת מודרנית, כלומר שבעידן של הרשתות החברתיות ושל ערוצים כמו ערוץ 14, שבהם הדרך להשיג רייטינג זה באמצעות ללכת על הדברים הכי קיצוניים ועזועים ומטורללים, ככה פוליטיקאים הבינו שצריך אפשר להיבנות, ולשם זה דוחף את כולנו, שבעצם הרשתות החברתיות שברו את כל כללי המשחק של מה אומרים בפוליטיקה ומה לא אומרים בפוליטיקה ואיך מתקדמים בפוליטיקה.
אתה לא חושב שהן פשוט מעדדות את המסר? זאת אומרת שהמסר הוא תמיד היה מאוד קיצוני אולי, אבל היום יש אפיק שבו אפשר להדד את המסר הזה בלי שום תיווך.
לא, אני לא חושב. אני חושב שברגע שדברים נמצאים ברשתות החברתיות והאלגוריתמים שלהם כמובן מקדמים את התכנים שהם הכי קיצוניים, הכי מקטבים, הכי הרבה שנאה ופחד, הדברים האלה עובדים בשני הכיוונים. הם בסופו של דבר משפיעים על סוג של הרעיונות והסנטימנט והרגשות שנמצאים בתוך השיח הציבורי. ואני חושב שהכיתוב שאנחנו רואים, בעיקר הכיתוב הרגשי העצום שאנחנו רואים בין המחנות השונים, לדעתי יש לו קשר מאוד גדול לסוג עולם התקשורת שבו אנחנו נמצאים היום. תכף נשאל את נועם, אני הפרדה בין
כיתוב... נועם חסר סבלנות והוא נורא רוצה להגיב לזה.
אני בטוח. ההבדל בין... זה לא ממש כיתוב אידיאולוגי, שאתה רואה שם איזה הבדלים גדולים ברעיונות, אבל בהחלט זה יוצר כיתוב רגשי עצום, כי זה בעצם מה שיודעות לעשות המכונות האלה של רשתות חברתיות.
אני מסכים עם רוח הדברים, אבל אני כן רוצה להוסיף פה כוכבית, למעשה שתי כוכביות. הטכנולוגיה של הרשתות החברתיות, ואני חושב אולי בעיקר אנחנו מדברים על טוויטר בתור רשת פוליטית, הטכנולוגיה הזאת קיימת בהרבה מדינות, ובכל זאת אנחנו רואים שמדינות מסוימות הן יותר מקוטבות ממדינות אחרות. אז כשאנחנו מתייחסים לזה כאילו זה איזשהו כוח טבע שהכיתוב הרגשי שהגיע ביחד עם הרשתות החברתיות, וכשהוא מגיע הוא בהכרח בכל מקום, באותה מידה מעלה את הכיתוב, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מזה, כי אנחנו רואים שיש מקומות שהם יותר מקוטבים מאחרים.
תלוי במרקם האוכלוסייה, אתה יודע, ככל שהיא פחות הומוגנית, ככה יש יותר סיכוי לזה שהיא תהיה נפיצה.
אולי שהיו מקומות שזה היה קר פורה לזה, ומיד הרשתות הצליחו לפרק את המרקם החברתי, ואולי היו מקומות שמראש היה סולידריות חברתית יותר גדולה, ונניח כמו צפון אירופה, ושם אנחנו פחות רואים את זה, כי היה להם מערכת חיסונית יותר טובה בשל חברה אזרחית ומוסדות דמוקרטיים יותר חזקים.
אז אני חושב שזאת נקודת מפתח, כי היא מעבירה את מוקד תשומת הלב שלנו לא רק מהרשתות החברתיות שהן בכל מקום, אלא בדיוק לשאלה הזאת של מרקם החיים, המוסדות הפוליטיים, החברה האזרחית, ואיך היא יכולה להתמודד עם אתגרים
כאלה. והמוטיבציה של המפלגות, להעמיק את הכיתוב, או אתה יודע.
בדיוק. אז זאת הכוכבית השנייה שרציתי להגיד. לפעמים ככה בדיונים על כיתוב, גם עם מעצבי דעת קהל ופוליטיקאים, מתייחסים לרשתות כאיזושהי דרך להחצין אחריות, לזרוק אחריות לגבי הכיתוב. כתוב. אוקיי, אין מה לעשות, ככה זה בטוויטר, זה השיח. ושוב, אנחנו רואים שבמקומות שונים הטכנולוגיה נגישה ומידת הכיתוב שונה, אז אני טיפה חושש שאנחנו משתמשים בזה כדי לפתור מאחריות שחקנים פוליטיים, שחקנים בתקשורת, שיש להם יכולת לבחור, שיש להם יכולת להחליט איך להתבטא באופן שיצמצם את הכיתוב או יעצים אותו. אז אני רק רוצה שנזהר פה מאיזשהו דטרמיניזם טכנולוגי.
לא, נועם, אנחנו לחלוטין איתך, אחד הנושאים שעולים פה הכי הרבה בפודקאסט, בשיחות ובוויכוחים ביני לבין ענת, זה הנושא של הרגולציה של תקשורת בכלל ושל שוק התקשורת.
גיא נגד רגולציה, הוא חושב שהחשדות החברתיות.
ואחד הנושאים באמת, תראה, דוגמה טובה זה כמובן, תכף נדבר על זה, זה ערוץ 14. ערוץ 14 זה לא איזה דאוס אקס מקינה שבא מהחלל ועכשיו כיתב פה את הכל ואנחנו צריכים להתמודד איתו. זה תיקון מאוד ספציפי בחוק שבוצע לפני 4 שנים, שבעצם אמר שאפשר להקים ערוץ טלוויזיה שלא עומד בשום סטנדרטים ובשום דברים שנכתבו ונעשו בחוק רשות השנייה בשנות ה-90. כלומר, הפוליטיקאים עבדו כאן לאורך שנים כדי לייצר את הסביבה התקשורתית הזאת. זה לא קרה לבד. ובאמת אנחנו רואים את זה בדיוק, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בשבוע שבו רופרט מרדוק נאלץ לשלם בהסדר, בהסכם, בסטלמנט, הגדול ביותר בהיסטוריה של תביעות דיבה בארצות הברית, הוא נאלץ לשלם $787 מיליון לחברת דומיניון, רק כדי למנוע את תחילתו של משפט שבה דומיניון תובעת את פוקס, על כך שפוקס הפיצה לאחר הבחירות בארצות הברית, לאחר 2020, תיאוריית קונספירציה שקרית שהבחירות נגנבו. עכשיו, בדרך כלל מפיצים תיאוריות קונספירציה בפוקס או בערוץ 14 באופן כללי, באופן כל מיני סיפורים כלליים כאלה שאף אחד בעצם לא יכול לתבוע. אלא שפעם הם גררו לתוך העניין הזה חברה מסחרית שהם אמרו שהיא סיפקה את המכונות לספירת הקולות והם טענו שהיא רימתה. פשוט החברה הזאת טבעה. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהחברה שטבעה אותם זה חברה שולית בגודלה, ובכל זאת היא טבעה אותם ב1.5 מיליארד דולר, והיה ברור שאם היא תנצח במשפט, היא תקבל פיצויים הרבה הרבה יותר נמוכים, בגלל שזו חברה ששווה, אני יודע מה, $200 מיליון מקסימום. אלא מה? רופרט מרדוק, הבוס של פוקס ניוז, להלן ערוץ 14 האמריקאי, החליט להוציא מכיסו $780 מיליון, בגלל שהוא ידע שבמשפט ייחשף שפוקס רימתה את הציבור האמריקאי והפיצה קונספירציה על זה שהבחירות נגנבו ביודעין. כלומר, מה שקוראים בחוק האמריקאי with malice, במזיד, וזה הדרך היחידה, אגב, לנצח בבית משפט באמריקה בתביעות דיבה, זה רק אם הצד השני מוכיח שאתה ממש רימית. כלומר, יש לנו פה, צמחו פה בעת המודרנית, מכונות של פרופגנדה, הסתה, שזה המודל העסקי שלהם, זה הרשתות החברתיות שהמודל העסקי שלהם זה להפיץ שקרים, וזה ערוצים כמו Fox News וכמו ערוץ 14. בוא נדבר רגע על כיתוב, ואתה עושה בעבודה שלך, מה שאתה מאוד עוזר לנו במחקר שלך, זה כולם אומרים כיתוב, 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 ואתה מסביר לנו, תראו, בוא, כיתוב, יש שני סוגים באמת עיקריים של כיתוב, ומאוד חשוב לעשות הפרדה ביניהם. יש את מה שאתה קורא הכיתוב הרגשי, שהגיע כנראה לסיאו בישראל, ככה אני מרגיש שאני יוצא להפגנות, ויש את הכיתוב האידיאולוגי. אז, ואתה מודד את שני סוגי הכיתוב האלה. אז בוא תספר לנו קודם כל איך נראה סדרה איטית כזאת של איך נראה לאורך זמן בישראל הכיתוב הרגשי, כלומר השנאה של כל אחד מאיתנו למחנה השני שנובעת מנושאים רגשיים, זהותיים, תרבותיים, ואיך נראה הכיתוב האידיאולוגי שחלק מאיתנו מאמינים שצריך להחזיק בשטחים הכבושים וחלק שלא, וחלק רוצים להעלות מיסים וחלק רוצים להוריד מיסים.
כן, אז אני חושב שהרבה פעמים נזרקת לאוויר האמירה שאנחנו מקוטבים ומשוסעים, והבעיה זה שאנשים שונים מתכוונים לדברים שונים כשהם אומרים את זה, ומה שאתה שם עליו על האצבע זה בדיוק ההבחנה הרלוונטית. לפחות אני חושב עד לא מזמן, התמונה שעלתה לנו בראש, כשאנשים דיברו על כיתוב, היה העניין הזה של חוסר הסכמות אידיאולוגיות. לאנשים יש עמדות מדיניות, למפלגות יש עמדות מדיניות, וככל שהם רחוקים אחד יותר מהשני, הכיתוב הולך וגדל. וזה מה שאני חושב, וככה קפץ לרוב האנשים לראש, כשדיברו על כיתוב והסכנות מכיתוב. עכשיו צריך להגיד, מידה מסוימת של כיתוב אידיאולוגי זה דבר טוב. אנחנו רוצים שיהיו חלופות שונות לאנשים, לבחור מתוכן. אנחנו לא רוצים שכל המפלגות יגידו בדיוק אותו דבר ויציעו אותם דברים. זה יקטין את הכיתוב האידיאולוגי כמובן, אבל זה פוגם באיכות הדמוקרטיה. ורק ככה, בהערת אגב, היה בשנות ה-50 דוח של האגודה האמריקאית למדע המדינה שעסק בבעיית הכיתוב. אבל מבחינתם, הבעיה הייתה היעדר כיתוב אידיאולוגי. כלומר, שהמפלגות קרובות מדי. אז מידה מסוימת של כיתוב אידיאולוגי זה כנראה דבר שאנחנו רוצים לראות בדמוקרטיה. מה שאולי מטריד אותנו יותר זה הכיתוב הרגשי, בדיוק כמו שאמרת. לא כיתוב שמתבטא בחוסר הסכמות, אלא ברגשות שליליים, שנאה, טינה, כעס, חוסר רצון לאינטראקציה חברתית.
אנחנו נגד ההם, אתה יודע.
בדיוק. אנחנו, המפלגה שלי, אולי בארץ גם הגוש שלי, מול הצד השני. ומה שמפתיע אולי זה שיש לפחות נושאים אידיאולוגיים מסוימים שאנשים יכולים יחסית להסכים עליהם עם הצד השני, ועדיין להביע כיתוב רגשי, מרחק רגשי מאוד משמעותי, מהצד השני.
אני רוצה להגיד יותר מזה, אנחנו מתייחסים לימין כמשהו מאוד הומוגני, מאוד אחיד, אבל הימין עצמו הוא מאוד מאוד מגוון, גם בעמדות הפוליטיות שלו, הביטחוניות, בטח הכלכליות. אתה לא יכול להשוות בין הליכוד לבין ש"ס, מבחינת האג'נדה הכלכלית והנכונות אולי לבסס מודל של יותר רווחה או יותר שוק חופשי, ויכול להיות שאפילו בהרבה מאוד מובנים, לחלקים בימין יש אולי זהות הרבה יותר גדולה עם חלקים במה שנקרא שמאל. זאת אומרת, אני חושבת שדווקא מבחינה אידיאולוגית, הגבול הוא לא ברור, ואתה לא יודע בדיוק איפה הוא עובר. ולגבי באמת הכיתוב הרגשי, אני חושבת שזה חלק מהעניין הפופוליסטי. כשאתה הופך את זה אנחנו אזרחים סוג ב', אתה יודע, הם אפילו לא אמרו, על איזה בסיס הסוג ב' הזה, כי אנחנו יודעים שהפערים בין מזרחים ואשכנזים בשנים האחרונות מאוד מאוד הצטמצמו. האזרחים סוג ב' נשען על אותו דבר, על העניין הרגשי, על העניין של האליטות, של הפריבילגים, שאין לזה באמת איזשהו בסיס אמיתי.
כן, אני רק אוסיף פה כדי שנראה את התמונה במלואה. אנחנו באמת, כשאנחנו מסתכלים על נתונים של כיתוב רגשי מאירופה מהשנים האחרונות, אנחנו רואים שזה נכון, תומכי המפלגות הפופוליסטיות מביעים רגשות שליליים כלפי מפלגות המיינסטרים, אבל תומכי מפלגות המיינסטרים גם מביעים רגשות מאוד שליליים כלפי המפלגות הפופוליסטיות. אז זה ככה משהו שמזין את עצמו משני הצדדים, לא רק מצד אחד. אבל אם אנחנו מסתכלים על הכיתוב הרגשי בארץ, אנחנו באמת רואים שהוא עמוק. זה לא איזה משהו שאנחנו מדמיינים, או שרק התקשורת אומרת לנו, ואנחנו לא רואים את זה בנתונים. כשאנחנו מסתכלים על סקרי דעת קהל מהתקופה האחרונה, אנחנו רואים שהמרחק, למשל, רק כדי לפשט בין המפלגה הגדולה של הימין, הליכוד למפלגה הגדולה בגוש השני, פעם אחרונה שסקרנו, זה היה יש עתיד, הוא מרחק משמעותי מבחינה רגשית. הוא לא נופל ממה שאנחנו ראינו, למשל, בארצות הברית, בין שתי המפלגות. אז אם אנחנו מוטרדים מעומק הכיתוב הרגשי שאנחנו רואים במקומות אחרים, יש לנו סיבה להיות מוטרדים גם מעומק הכיתוב הרגשי בארץ.
נועם, לפני שאתה ממשיך רגע, אני רוצה רגע לשאול שאלה על הקשר בין הכיתוב הרגשי לבין הכיתוב האידיאולוגי. לי יש הרגשה, שום דבר לא אמפירי כמובן, בעיקר אני רואה את זה בחודשים האחרונים, אבל גם ראיתי את זה בעשור האחרון בהקשרים האחרים, שהכיתוב האידיאולוגי, הוא מאוד פריך ונזיל, והוא בעיקר צועד אחרי הכיתוב הרגשי. מה זה אומר? שאנחנו רואים שנניח לפני 3 חודשים מופיעים נתניהו ויריב לוין, ומכריזים שיש צורך אדיר ברפורמה משפטית, וזה לב העניין שעליו הלכנו לבחירות, מה שזה שקר מוחלט. כמו שאנחנו יודעים, הם דיברו על זה מעט מאוד ערב הבחירות. ואז אתה רואה תופעה מדהימה, בין לילה, כל המחנה שהצביע עבור המפלגות שלהם, מרים את הדגל של מאבק באהרון ברק ובית המשפט העליון, למרות ש-90% מהם אין להם מושג במשפט קונסטיטציוני או במה שהתרחש פה במשך 40 שנה, ומיד מהמקום הרגשי מאמצים איזה אידיאולוגיה לפעמים שהיא ממש נבנתה ועל ידי פוליטיקאים ואנשי תקשורת לצורך העניין הזה, ואתה בעצם רואה איך הופכים כיתוב רגשי ומייצרים איתו כיתוב אידיאולוגי בשביל מטרות פוליטיות.
כן, אז אני רוצה בתשובה שלי להבחין בין כיתוב אידיאולוגי מסוגים שונים. לאט לאט אנחנו הולכים ומרחיבים את ההגדרות, אבל אם אנחנו מסתכלים על כיתוב אידיאולוגי, אנחנו רואים שבאמת לא כל הסכמה אידיאולוגית בהכרח מתרגמת לרגשות שליליים בין תומכי מפלגות שונות. אבל אם לפחות מניתוח של סקרי דעת קהל באירופה, מה שראינו זה שאלו אי הסכמות אידיאולוגיות בנושאים של תרבות וזהות. המאבק על מי אנחנו, לא רק מי מקבל מה, המאבק היותר עקרוני על סוגיות של זהות ותרבות לאומית, אלו האי הסכמות אידיאולוגיות שנמצאות בקשר הדוק יותר עם כיתוב רגשי. אז לפחות יש סוג מסוים של אי הסכמות אידיאולוגיות שאנחנו כן רואים שמתרגם גם לרגשות שליליים בין תומכי מפלגות שונות. יש לנו פה כל מיני אתגרים ככה מתודולוגיים מבחינת המחקר שקשורים לסיבתיות, אבל כן אנחנו יכולים להצביע על קשר ספציפי בין אי הסכמות אידיאולוגיות בנושאי תרבות וכיתוב רגשי, ואנחנו יודעים שהסוגיה הזאת של זהות תרבותית, זהות לאומית, למשל בעקבות גלי הגירה, זה נושא שהפך להיות יותר ויותר בולט, באמת בתקופה שגם הכיתוב הרגשי הלך והתעצם.
כן, אז בחזרה לשאלה שלי, אתה מסכים איתי שבעצם הפוליטיקאים הם אלה שבאמצעות כיתוב רגשי מצליחים לייצר כיתוב אידיאולוגי, כלומר, מסמנים את בית המשפט העליון כמועדון סגור של שמאלנים שחשוב להם רק דמוקרטיה ולא חשוב להם יהדות, ובאותו רגע אתה רואה שהמחנה שלהם יד מאמץ ברובו את הרעיון שהדבר החשוב ביותר שעומד בפני אזרחי ישראל היום זה רפורמה בדרך שבה בוחרים שופטים. למרות שזה לא היה נושא שבו עסקו, אף פעם אני לא זוכר, מערכת בחירות בישראל, או זה דיונים ציבוריים ערים שעסקו בנושא הזה, עד שבוקר אחד החליטו, נקרא להם קואליציית כהלת, שלשים את זה על השולחן.
אבל זה בדיוק הפופוליזם, גיא. זה כל פעם יש אליטה אחרת שאתה אמור לצאת נגדה, שהיא זאת שקובעת ומקבלת ההחלטות. זה יכול להיות האליטה הפוליטית של מפאי, אחרי זה אליטות כלכליות, ועכשיו זאת אליטה משפטית. זאת המשמעות של מפלגה שרוכבת על אלמנטים פופוליסטיים. נכון, נועם?
כן, אני אוסיף גם לדברים. זה נכון שאנחנו רואים אנשים הולכים בעקבות המנהיגות הפוליטית שהם מאמינים בה, וככל שהם מרגישים קרובים יותר למפלגה, הם יהיו יותר נכונים ללכת בעקבות המנהיגות של המפלגה, גם אם משנים עמדות. אני רק אגיד, זה לא משהו שהוא ייחודי לליכוד, או זה לא משהו שהוא ייחודי ספציפית למפלגות פופוליסטיות. אנחנו רואים באופן עקרוני שאנשים נוטים, לרוב האנשים אין עמדות אידיאולוגיות נורא חזקות בהמון עושים. זה נכון לרוב הציבור, והרבה פעמים אנחנו מוכנים ללכת מעט בעקבות המנהיגות שאנחנו מאמינים בה. מה שאני חושב, הכיתוב הרגשי מדגיש פה, וזה מתחבר גם לדיון שלנו, זה שמחקרים מארצות הברית הראו שככל שהכיתוב הרגשי עמוק יותר, הפוליטיקאים יודעים שאני לא אעבור למפלגה השנייה. הם יודעים שאני כל כך לא אוהב את המפלגה השנייה, שאני אדבוק בהם. ואז זה נותן להם איזשהו מרחב פעולה גם לפעולות שהם או אנטי-דמוקרטיות, או מאתגרות את כללי המשחק הדמוקרטי, והם יודעים שאני כל כך לא אוהב את הצד השני שאני לא אעבור. אז בעצם הכיתוב הרגשי יכול כל כך להצמיד אותנו לצד שלנו, כל כך להרחיק מאיתנו את הצד השני, שזה לא שלא נבין שהמפלגה שלנו עושה משהו שאולי מאתגר את חוקי המשחק הדמוקרטיים, אנחנו נבין את זה ונדבוק בהם בכל זאת.
נועם, איך באמצעות המחקרים והנתונים שלך אתה מסביר את מה שראינו בחודש האחרון? הגענו לכאן לנתניהו וחבריו הצליחו לייצר כיתוב רגשי בין מחנה הימין למחנה התומך בהפיכה לבין מחנה המתנגד להפיכה, לדעתי הכי גדול שהיה פה אולי מסוף שנות ה-70, שבאמת המדינה היום מפוצלת לשני מחנות עם רגשות עזים ביותר מצד אחד. ומצד שני אתה רואה פתאום בסקרים שמשהו בין 10% ל-15% מהמצביעים של הליכוד, אולי יותר, פתאום מאנשים וכאשר הסוקר שואל אותם, הם אומרים נצביע עבור בני גנץ, שזה פוליטיקאי דהוי ולא קריזמטי, כך שברור שזה רק להניש את הליכוד. כלומר, מדובר בקבוצה של אנשים שהמחנאות לא מספיק חזקה, זה דבק לא מספיק חזק עבורם, והם פתאום מרגישים שהם לא שייכים למחנה הזה יותר?
תראה, כיתוב רגשי הוא מורכב משני צדדים. אני צריך לאהוב את הצד שלי, ואני צריך לשנוא את הצד השני.
מה כלומר, אתה חזק?
אז אנחנו צריכים, ככל שכל אחד מהצדדים האלה משמעותי יותר, הכיתוב הרגשי גדול יותר. ויכול להיות שבמקרה באמת של גנץ, המחנה הממלכתי, הם כרגע יכולים לשמש איזשהו מחנה ביניים כזה, עצירת ביניים, לבוחרים שאולי מרגישים פחות בנוח עם הצד שלהם, אבל עדיין יש להם רגשות מאוד שלילים לצד השני, ופה אולי יש משהו שנתפס כמשהו בין הגושים. אז אני חושב שההבחנה הזאת בין שני הפנים של כיתוב רגשי, איך אני מרגיש כלפיי ואיך אני מרגיש כלפי האחר, רלוונטית. אני כן אגיד שאנחנו רואים גם בסקרים שאני עשיתי עם ליאור שפר מאוניברסיטת תל אביב, שיש לא מעט תומכי ליכוד שאומרים שהתמיכה שלהם ברפורמה היא מסויגת או מותנית.
לא אוהבים את הדרך, אני לא חושבת שהם לא מסכימים עם הרפורמה, כמו שהמהירות שבה זה נעשה, המחיר שהחברה הישראלית משלמת.
ההפך, אני חושב ההפך, לפי דעתי הם לא אוהבים את הרפורמה בגלל שהם רואים שהיא לא עוברת. אם היא הייתה עוברת מהר, אז הם היו מרגישים שהם ווינרים ועל הסוס, והם אוהבים את ביבי המלך.
לא, נכון, נכון, אבל תשמע, ברגע שהם רואים את המחיר, וזה אני יכולה להגיד לך משיחות שלי עם תומכי ליכוד, ברגע שהם רואים את המחיר, אומרים, רגע, אנחנו לא רוצים שהעם ייקרה ככה, אנחנו לא רוצים שכל העולם יהיה נגדנו. המחיר של זה הוא מאוד גבוה, וזה מתחבר למה שאמרת קודם, שלא תמיד אתה בקיא בפרטים. אז אתה אומר, אוקיי, אני תומך ברפורמה, אבל אחרי שאתה מבין את ההשלכות, אתה אומר, רגע, אז אולי באמת כדאי לעצור. דווקא אני חושבת שזה מלמד על משהו שהוא יותר נכון וטוב.
גם יש קבוצה מסוימת שחוששת מהמחיר הכלכלי. יש נכון. קבוצה מסוימת שחוששת מהמחיר האלקטורלי. נכון. עכשיו, כל קבוצה כזאת יכולה להיות לא ענקית כדי שהם יצטברו ביחד לאנשים שאולי מניעים אותם חששות שונים.
לזה שאתה רואה היום ירידה במנדטים של מפלגת הליכוד.
ממדגם לא מייצג של מעט חלק מהבודדים של האנשים שאני מכיר שתמכו בהפיכה המשטרית ואני עוקב אחרי היחס שלהם אליה, אז אם לפני חודשיים שמעתי כן, צריך לגוון את בית המשפט העליון והגיע הזמן ומפאי לא תשלוט בו בדיפ סטייט וכן הלאה, ברגע שהם ראו שנתניהו לא מצליח להעביר את ההפיכה הזאת, וככל שמדי שבוע היו עוד מאות אלפי אנשים ברחובות, לראשונה הם הרגישו שכאילו הלוזרים, אלה שהיו מחוץ למוקדי קבלת ההחלטות, מצליחים לעצור את ההפיכה המשטרית, וזה גרם להם לחשוב מחדש האם הם רוצים להיות מזוהים עם ההפיכה הזאת, שהם ראו
שיש... אף אחד לא עצר אותה, דן גיא. איך אמר נתניהו? זה השהיה עם היי.
בסדר, השהיה, אבל נתניהו נאלץ לעצור אותה בגלל שהוא הבין בכלול האליטה נגדו, ואני חושב שאם מאות אלפי אנשים יקפידו להמשיך לצאת לרחובות, אז נתניהו יקבל שיעור היסטורי במגבלות הכוח ובמה זה דמוקרטיה מהותית. אבל נראה.
אז נועם, זה מוביל אותי לשאלה האחרונה מבחינתי לפחות, וזה שבאמת תעשית איזושהי השוואה בינלאומית, שאנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות, אז מה אתה יכול להגיד לנו על סיום התהליך? זאת אומרת, אנחנו כרגע בממשלה שהיא ימין על מלא מלא, עם כל המורכבות שלה, לאן זה מוביל אותנו?
האמת היא שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו נמצאים בתקופה של מאבק נגד נסיגה דמוקרטית, שהשחקנים לומדים אחד מהשני, גם אלה שמבקשים לחרסם במוסדות הדמוקרטיה, וגם אלה שמנסים להיאבק בהם, ואנחנו באמת, אין לנו מספיק מקרים כדי להגיד איך זה ייגמר, אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה פתוחה. וככה אנחנו צריכים לחשוב עליה, לא כדבר שנגזר, ולא כדבר שהוא כבר הוחלט ואנחנו עכשיו מנסים ביחד לגלות אותו, אלא כדבר שהוא מאבק כוחות פוליטי, ויש בו צדדים שנאבקים אחד בשני, תוך כדי שהם לומדים מניסיונם של אחרים, וזה תהליך שהוא עדיין פתוח.
נועם, יש שאתה מסתכל על העולם, כחוקר של מדע המדינה, על מחאות חברתיות, יש דבר שמזכיר את מה שמתרחש כאן בחודשים האחרונים, שיש לנו לא רק מחאה שהיא חריגה בגודלה, אלא גם מי שיוצאים לרחובות בסופו של דבר, ותומכים במחאה הזאת בכל דרך, בחברה האזרחית, זה אליטות, אוקיי? אליטות נגד השלטון, אליטות ליברליות, אוקיי? ראינו את בחירי הצבא ואת בחירי ההייטק ואת בחירי בעלי המקצועות החופשיים. יש מקבילות לזה, לתופעות שראית בעולם בעשורים האחרונים?
אני לא מומחה למחאות המונים. אני חושב שגם בעקבות הבחירה של טראמפ בארצות הברית, היו צעדות ומחאות, גם שם נשים מילאו תפקיד משמעותי.
אתה יודע, שמעתי השבוע, בהקשר של מה שקרה בארצות הברית, שמעתי השבוע פודקאסט עם מרטין אינדיק, מי שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, והוא נשאל על ידי מראיין אמריקאי על מה שקורה בישראל. והוא אמר שם, אני מקנה בישראלים. והמראיין שלו שאל אותו למה, הוא אמר, תראה, פה בשישה בינואר נעשה ניסיון של הפיכה, שתומכי טראמפ עלו על גבעת הקפיטול, ואף אחד לא יצא לרחובות להגן על הדמוקרטיה שלנו, וכמעט איבדנו פה, הרי זה היה ממש כחוט השערה, לזה שעושים דלגיטימציה לבחירות. והוא אומר, בישראל נעשה גם ניסיון של הפיכה, ומאות אלפי ישראלים יוצאים לרחובות. ואז הוא אמר, לדעתי החברה האזרחית הישראלית הרבה יותר חזקה מהאמריקאית.
ומעניין לחשוב על זה מנקודת המבט של התיאוריה שעברה פופולריזציה מעל דפי הארץ של הניידים והנייחים, נכון? כלומר, מי הם אלה שעכשיו נקראים לדגל ויוצאים להפגין ונאבקים? אותם אלה שלכאורה אמורים להיות ניידים, לראות שאם משהו לא מסתדר להם...
שהכי קל להם לעזוב.
שיכולים לקפוץ הלאה ויכולים לעזוב, ואנחנו רואים שבמקום זאת, אותה קבוצה באוכלוסייה מנסה לארגן את המשאבים שלה, משאבים מסוגים שונים, ארגוניים, כספיים, תרבותיים, הון סימבולי, ולהילחם על מה שקורה פה.
זה שיחה מרתקת, נועם. הטענה שלי היא, בעניין הזה, היא שאני מסכים איתך, זה הניידים יוצאים לרחובות, ואני חושב שאחת הסיבות לזה שהניידים יוצאים לרחובות, זה שכאשר להב הגיליוטינה יתקרב לצוואר, ואותם ניידים, כלומר אלה שגם יכולים לכאורה לעזוב מיד לארצות הברית, או לאירופה, או למקום אחר, ברגע שהם הבינו שישראל עשויה להפוך להיות משטר סמכותני או להפוך לדיקטטורה, הם הבינו שהניידות שלהם היא בערבון מוגבל. מה זה אומר? שזה נחמד להיות נייד ולהסתובב בכל העולם, כאשר יש לך בסיס אם חזק וברור שזה מדינת ישראל. אבל אם ישראל, שהיא הבית בסופו של דבר של הישראלים ושל ה... העם היהודי הופכת להיות סמכותנית ודיקטטורית, אז הניידות של יהודים ושל ישראלים היא הופכת להיות בערבון מוגבל.
אז אני אולי אומר את זה טיפה אחרת. אני חושב שהתברר שהניידים האלה הם לא כל כך ניידים כמו שיש להם תמונה אחרת של המדינה שהם רוצים להיות חלק ממנה, ושל המדינה שהם שייכים אליה וקשורים אליה, והם מרגישים ככה במידה שהם מוכנים לצאת שבת אחרי שבת, גם בחום, גם בגשם, כדי להיאבק עליה. אז אולי זה איזושהי הזדמנות טובה גם לחשוב על הדרך הזאת להגדיר את הפערים בחברה הישראלית.
גיא, נראה לי הזדמנות טובה לסיים ככה, לא?
בהחלט. נועם, לא נסיים, אבל לפני שתגיד לנו משהו בכל זאת אחד אופטימי, שאפשר לקחת משלושת החודשים האחרונים.
אז בואו נרחיב את שלושת החודשים האחרונים לשלושת העשורים האחרונים, אוקיי? אם אנחנו מרחיבים טיפה את הפרספקטיבה וחוזרים לדיון שלנו על כיתוב רגשי, מה שראינו בתקופה הזאת של 30 השנים האחרונות זה שהכיתוב הרגשי בארצות הברית עלה בהדרגתיות. כל מערכת בחירות כמעט הייתה יותר מקוטבת רגשית מהקודמת. בישראל אנחנו רואים עליות וירידות. נכון, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מקוטבת, אתה אמרת מקודם מסוף שנות ה-70, הנתונים שלנו לא הולכים לשם, אבל אמצע שנות ה-90 זה גם תקופה מקוטבת מבחינה רגשית.
בטח, היה לך את ודי סליב והכל.
נכון, זה...
רצח רבין.
רצח רבין כמובן.
אז אם אנחנו מסתכלים, אנחנו עכשיו באמת בתקופה מאוד מקוטבת, אבל אנחנו גם ידענו ירידות בכיתוב הרגשי, בניגוד למשל לארצות הברית, ככה שיש לנו כנראה את המנגנונים המוסדיים ואת הדרכים הפוליטיות מדי פעם גם להוריד את הטמפרטורה, לפחות הרגש של הכיתוב הרגשי. אז אולי זה איזשהו משהו חיובי לסיים איתו.
נועם, אני מקווה מאוד שאתה צודק, כי אני חושב שמה שיש לנו עכשיו, שלא היה לנו בסיבובים קודמים, זה יש לנו את הרשתות החברתיות ואת ערוץ 14 ודומותיהם, שהם המודל העסקי שלהם עדיין תמיד יישען על כיתוב רגשי, והם צריכים תמיד למקסם אותו כדי להביא מקסימום התמכרות והכנסות מפרסום. אבל אני מקווה שאני אתבדה. נועם גדרון, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה על ההזמנה.
תודה רבה, נועם. גיא, לסיום אני דווקא רוצה ממש לקחת את הפסקה האחרונה של נועם, וזה שבעצם בישראל אנחנו רגילים לתנודות כאלה ברמת הסולידריות. זה נכון שנראה שעכשיו אולי זה קצת יותר עמוק ומקיף, אבל אני מודה שגם בי יש איזושהי תחושה או אולי אמונה שבסופו של דבר אנחנו כעם יותר חזקים מזה, ואני יכולה לספר לך שקיבלתי הרבה מאוד תגובות על הפודקאסט הקודם שלנו, עם סגי אלבז, שבו הוא חשב שצריך לחלק את ישראל לקנטונים, ואחד מהם כתב לי, תגידו, אתם השתגעתם, מדובר בקץ הציונות. אז אני רוצה להיות אופטימית ולהאמין שאנחנו נעבור גם את זה.
כן, צריך לגלות בשלב זה למאזינים, הוא שהתחלנו את הפודקאסט הזה לפני שנתיים וחצי, והפרק עם סגי אלבז שמציע לפרק את מדינת ישראל לקנטונים, הוא נכון לעכשיו הפרק עם מספר האזנות הגדול ביותר. כל הכבוד לסגי אלבז ולפודקאסט, אבל הייתי שמח שזה לא יהיה הפרק הכי פופולרי אצלנו, זה פרק ש... מביא רעיון כל כך פרובוקטיבי, אבל כנראה שזה בעיקר העיתוי. אני מקווה מאוד שנסתכל על האירועים של החודשים האלה, שנה, שנתיים, חמש שנים מהיום, זה לא יהיה רגע עשי, הרגע שבו חשבנו שאין ברירה אלא לפרק את מדינת ישראל לקנטונים. מה יקרה לכיתוב, ענת? אין לי מושג. אני חושב שקרו פה בשלושה חודשים האחרונים דברים מאוד מסוכנים ומפחידים מחד, בגלל שחלק גדול מהפוליטיקאים הצליחו להחדיר פה סנטימנטים אנטי-דמוקרטיים, והיה מפחיד לראות חלק גדול מהבוחרים שלהם מוכנים לקבל את זה במהירות כל כך גדולה. ומצד שני, המחנה הדמוקרטי קרה לו דבר שלא קרה לו עשרות שנים, אולי אי פעם, שהוא התלכד והתאחד וגיבש לעצמו לראשונה אי פעם איזה זהות שלא הייתה לו אף פעם. כידוע, המחנה של השמאל, מרכז, המחנה הליברלי, עסוק רוב הזמן רק או בענייניו האישיים והפרטיים, או בלסנוע אחד את השני בתוך המחנה, ופתאום קרה דבר מדהים, שכאשר להב הגיליוטינה התקרב לצוואר, אנשים קמו כעם אחד ולהילחם על המדינה היקרה להם. אז אולי מהדבר הזה ייצאו גם דברים חיוביים. ובנימה אופטימית זאת, ענת, נסיים. אני רוצה קודם כל להודות למאזינים שבאמת הביאו אותנו בשבועות ובחודשים האחרונים לסייע הזנה כמותם. לא היה לנו כבר הרבה מאוד זמן, אז תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לעורך האגדי שלנו דן ברומר, תודה למפיק אמיר פקטור, תודה לעורך שלנו השבוע דוקטור נועם גדרון, ואחרונה אחרונה חביבה, תודה רבה לך ענת ג'ורג'י על השותפות, ולהתראות בשבוע הבא.
תודה גיא, ולהתראות.
רק הירח משאיר את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו שם.